דף ה-ח עמוד א', שורה שנייה מתחילת העמוד. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כהן גדול באלמנה לוקה שתיים, אחת משום לא ייקח ואחת משום לא יחלל. לפי הבנת רש"י, אומר רש"י שלמעשה רב יהודה מדבר בין בכהן גדול בין בכהן אדיוט. בין בכהן גדול שדינו שהוא אפור באלמנה, בין בכהן אדיוט שנעשה רק בגרושה, דלא כהרמב״ם, שהרמב״ם אומר שזה דין בכהן גדול. אבל לענייננו, שיטת רש"י, שהתורה אומרת אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, ובנפרד אומרת התורה ולא יחלל זרעו בעמד, אז יש כאן איסור אחד שלא ייקח, ולקיחה וקידושים, ויש איסור נפרד ולא יחלל, שעל ידי שהוא בא לאישה הוא מחלל אותה בביאתו. לאור זה אמר רב יהודה, כהן גדול באלמנה לוקה שתיים, אחת משום לא ייקח, בעצם זה שהוא עשה את המעשה קידושין הלקיחה, ואחת משום לא יחלל על זה שהיה כאן ביה שמחללת את אותה אישה בביאתו. שואלת הגמרא, אם ככה וליל קינמי משום לא יחלל זרעו, אז יש עוד שלב בפנים ולא יחלל, והתורה אומרת זרעו, זאת אומרת שחילול הזרע גם זה איסור בפני עצמו. עונה הגמרא, אתה צודק. עונה הגמרא, ושלא גמר ביאתו. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת היה צריך להיות הדין שהוא לוקה שלוש, אחד משום לא ייקח, אחד משום לא יחלל, ואחד משום לא יחלל זרעו. רק למה בפועל אנחנו לא נותנים לו גם את החלק הזה של ולא יחלל זרעו? כי מדובר באותו כהן גדול שעשה רק תחילת ביה, מה שנקרא הערה, ותחילת ביה באיסור אם הוא עובר על איסורו, אבל מכיוון שלא היה סוף ביה, אז אין כאן לא יחלל זרעו, כי ביחס לזרע זה רק בגמר ביה. מה? יש לחלל את האישה ויש לחלל את הזרע. אז לא יחלל את האישה עצמה בתחילת ביה, הוא כבר מחלל. את הזרע, את זה הוא מחלל רק בגמר ביה. אם כך, וזה רש"י, אני אומר במפורש, כדי להפוק עם משאר שיטות הראשונים, אבל שיטת רש"י, הרייבד, בשורה הרביעית מלמעלה, אומר רש"י, והוא הדין לכהן ידיעות בגרושה וחללה. דהמיגמר גמיר מהדדי, מכאן זרו חולין, אף להלן זרו חולין. הרי בעצם בשורה האחרונה, בדף עין זין עמוד ב', הגמרא הסבירה לנו למה צריך שבכהן גדול התורה תחזור ותפרט את הדין של גרושה, חללה, זונה. הרי כהן גדול הוא לא פחות מכהן אדיוט, ומכיוון שבכהן אדיוט נאסר, זה נאסר גם בכהן גדול, והגמרא הביאה כדי ללמד את הדין הזה, כמו שבכהן גדול זרעו מחולל, אז גם בכהן אדיוט זרעו מחולל. אומר רש"י, אם ככה הדין שלנו נאמר בזה ובזה, רק המקור הוא כהן גדול, ולכן דיברנו על אלמנה לכהן גדול. מה טיב רבא? בא רבא ושואל. יש לנו משנה, מסכת מכות. המשנה שם בדף י' ג' אומרת, אלמנה וגרושה לוקה משום שני שמות. אלמנה וגרושה לוקה משום שני גרושה. זאת אומרת, כהן שבא, אותו כהן גדול על אלמנה וגרושה, אז הוא לוקה מצד האלמנה ומצד הגרושה. הבינה הגמרא, מה לב שני שמות ותו לא, אז הוא לוקה פעמיים. לפי דברינו היה צריך א' מלכות על הלא ייקח, וב' על הלא יחלל, פעם באלמנה, פעם בגרושה. על עשה לוקים, מתי? עשה לוקים, עליו לוקים. היה צריך להיות פעמיים בסך הכל, אבל כל אחד פעמיים איסור לב. עונה הגמרא, לא, אתה צודק, שני שמות הזה ושני שמות הזה, הכוונה היא שבכל איסור, באלמנה בפני עצמה או בגרושה בפני עצמה, פעמיים מלכות על כל אחת. שואלת הגמרא, יחיה עם הסיפה, אז בוא תמשיך את המשנה. גרושה וחלוצה אינו חייב אלא אחת. אז קודם באת ואמרת לי מה שכתוב שני זה מתייחס לכל שם. מה תגיד לי על זה שכאן נאמר במפורש שאינו לוקה אלא אחת? עונה הגמרא, החיקה אמר, אינו חייב אלא אחת. מה? בגרושה וחלוצה איסור מלכות יש רק על אחת מהן. ולעולם שני שמות, כי הגרושה היא איסור דאורייתא ולוקים עליה. אחד מצד לא יתחייך ואחד מצד לא יחלל. החלוצה אין כזה איסור מדאורייתא, חלוצה זה דרבנן, ומכיוון שזה מדרבנן אז אין על זה מלכות. אומרת הגמרא, וחלוצה דרבנן, באמת חלוצה כל האיסור רק מדרבנן? ועתניה, אומרת הגמרא, למדנו בברייתא גרושה, אין לי אלא גרושה. אם כהן הדיוט נשא גרושה אז הוא עובר על איסור. חלוצה מנעים, מאיפה אתה לוקח שאם כהן אדיוט בעל החלוצה גם הוא עובר באיסור? תלמוד לומר, ואישה, התורה אומרת, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה, הוו בא לרבות את החלוצה. אז הנה אתה רואה שגם החלוצה היא דאורייתא. עונה הגמרא, מדי רבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, באמת המקור לחלוצה כל האיסור דרבנן, סמכו את זה על הפסוק ואישה, אבל למעשה לא שייך מלכות בחלוצה כי אין איסורו מדאורייתא. אמר אביי, קידש לוקה, בעל לוקה, קידש לוקה משום לא ייקח, בעל לוקה משום לא יחלל. אומר אביי, כל איסור לב עומד בפני עצמו. אם אדם הלך ובעל הוא לוקה, אם הוא קידש ולא בעל הוא גם לוקה, כי על הקידוש אם הוא עובר על הלא ייקח, ועל הבעילה הוא עובר ולא יחלל. ואם זה יהיה גמר ביה אז יהיה לא יחלל זרו כמבואר, אבל כל אחד זה לב העומד בפני עצמו. רבה אמר, בעל לוקה, על מה? גם על הבעילה, דהיינו גם על הלא ייקח וגם על הלא יחלל, גם על הקידושין וגם על הביאה. לא בעל, על אף שהוא קידש אותה, על אף שהוא עכשיו אותו על כהן בעל הגרושה, זאת אומרת קידש את הגרושה, הדין הוא אינו לוקה משום דכתיב לא ייקח ולא יחלל. מה טעם לא ייקח? משום לא יחלל. אז אם לא היה חילול אז אין שום איסור בלקיחה, כי כל האיסור בלקיחה וכדי שהוא לא יחלל. לכן לפי רבה, רק אם בסופו של דבר הוא חילל אז שייך לדון על הלא ייקח. כמובן שמכוח זה הריטב"א במקום, וכך הראשונים מוכרחים לבוא ולומר שהגמרא שלנו הולכת לפי מאן דאמר שאומר שההתראת ספק שמה התראה. כי אם אתה אומר שבעצם כשהוא לוקח לא ברור שהוא יבוא עליה, אז מה יתרו בו? הרי כדי לקבל מלכות צריך התראה. מה יתרו בו? יאמרו לו, אם זה לא התראה, זה ספק. בהכרח שסבור התנא שלנו שהתראה ספק שמה התראה, אלא אם כן מצאתי שיש בראשונים שרוצים לומר בדרך קצת שונה, והם רוצים לומר שהיה קידושין של ביה, ואם הוא קידש אותה בביה אז שייך להתרות בו גם על הלא ייקח וגם על הלא יחלל, ואז באמת יהיה לוקה גם למאן דאמר התראה ספק לאו שמה התראה. אומרת הגמרא, לאחר שמצאנו מחלוקת אביי ורבא, ולאחר שברור לנו שלפי אביי הוא לוקה על כל אחד בנפרד, על הלא ייקח בפני עצמו גם בלי קשר ללא יחלל, לעומת זאת שיטת רבא שהוא לוקה רק אם הוא עבר על הלא יחלל, הוא מודה אביי במחזיר גרושתו שאם קידש ולא בעל שאינו לוקה. נכון שאני אביי סובר שלא ייקח זה איסור בפני עצמו ולא יחלל זה בפני עצמו, אבל באותו אדם ישראל, לאו דווקא כהן, שמחזיר גרושתו, והתורה אמרה שלאחר שהאישה הזאת ניסית, וראינו אפילו מן דאמר שסובר אירוסים, אחרי שהיא תרסה או ניסית לאדם אחר, אז ממילא כבר לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, יש איפור לב. מה קורה אם הוא קידש אותה, אבל הוא עדיין לא בעל אותה? אביי הרי אומר שעל הלקיחה בפני עצמה לוקים. אומר אביי, פה אני מודה שרק אם יהיה ביה, אז יהיה איפור. למה? שנאמר, לקחתה להיות לו לאישה. לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה. אז מה הדגש של התורה? לשוב להיות לו לאישה. לאישה אמר מנבה ליתה. אם הוא לא בעל, אז זה לא אישות. ולכן, כיוון שאין פה אישות, אז ממילא אי אפשר ללקוט.
אם אותו כהן מחזיר את דרושתו בלי שתתחתן, גם אם כמוך יש לו את האיסור, אז גם כן נגיד את זה רק נגיד בתאי שגם כהן.
מה פרוש?
אותו כהן, עכשיו מדברים על כהן גדול.
לא, עכשיו מדברים על כהן גדול. עכשיו מדברים על אדיוט, ישראל.
אוקיי, אבל לגבי הכהן, אבל עכשיו כהן גדול מדברים. הוא מודיע בעיה ומחזיר דרושתו, על מה הוא מודה?
ישראל גמור, אומר רשי, הוא מודה בעיה. אף על גב זה מחייב מלכות הקידושים באיסור כהונה, אך הוא בכהונה דכל אחד וחד לאו באפי נפשי, ולא תלה הכתוב את זה בזה. אבל ישראל המחזיר גרושתו משניסית לאחר ונתערמלה או נתגרשה, אף על גב דכתיב לא יכול לשוב לקחתה, דהיינו עברה שלא יקדשנה, מודהו דהינו לוקח שיבעל דבידיה תלה רחמנה קידושין בביה לקחתה. במה? להיות לו לאישה. אז כל הליקוחים זה בתנאי, ברגע שהוא תהיה לו לאישה, אז הוא עובר גם על הלקיחה וגם להיות לו לאישה. אבל אם הוא לא לקח אותה, אם הוא לקח אותה ולא בעל אותה, אז אני אביי מודה לרבה שבדין הזה באמת כל זמן שלא היה ביה אין איסור, אין התחייבות, אין מלכות על החלק של הלקיחה. ממשיכה הגמרה, הוא מודה רבה, אומר רבה, אפילו שאני סבור שכדי לבוא וללקוט צריך שיהיה גם לקיחה וגם ביה, אבל הלקיחה בפני עצמה לא לוקים בכל איסורי כהונה. אומר רבה, בכהן גדול באלמנה, שאם בעל ולא קידש של אוקיי. אם הוא בעל ולא קידש, זה לא תנאי. זה לגבי קידושים, אם הוא לקח ולא בעל, הוא לא לוקה. מה קורה במקרה הפוך? הוא לא לקח אבל הוא בעל. אומר רב, פה אני מודה למה, כי כתוב, ולא יחלל זרו בעמיו אמר רחמנה, והרי חילל. התורה אומרת שמה הבעיה שלנו? שהוא לא יחלל את האישה. ברגע שהוא בא עליה, הוא חילל אותה, בין אם היה קידושים, בין אם לא היה קידושים. לכן זה לב העומד בפני עצמו, ולוקי עליו. ושניהם עודים, בין לפי הבעיה, בין לפי רבה, במחזיר גרושתו, שאם בעל, ולא קידש שאינו לוקה. למה? דרך ליקוחין עפרה תורה, ומכיוון שלא היה פה ליקוחין, אבל זה אנחנו לא מלכים. זאת אומרת, אפילו שגם רבה וגם אביי מודים שאדם שלוקח אישה שפסולה לא לוקה על הביאה בלא קידושין, כפי שהוכחנו, אביי כפשוטו, ורבה הרי מודה שאם יהיה ביאה בלא קידושין בפסולי כהונה, אז הינו שהוא לוקה על זה. כאן במקרה המיוחד הזה של לא ישוב לקחתה, אז התורה באה ואומרת שמה אני דורש ממנו? לא ישוב לקחתה, אז הדין הוא דווקא על ידי לקיחה, קידושין. אבל אם הוא בעל אותה בלא קידושין, הוא לא ילקה. משהו אחר, ביד זנות זה לא, כן, אבל לא, פה לא מדובר דווקא בכהן. אז איזה ביד זנות? איזה ביד זנות?
אין אדם זה, לכן בעילת מה יהיה קידושין?
מה, שיהיה חכה? לא, הוא מת וצועק. אומר לנו מפורש, לא רוצה לקדש אותה, אני בא עליה, ואז אנחנו באים ואומרים לא למה, עוד גט זה לא ביסל, זה מה שהוא אמר, שיש לנו מושג כזה שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, אז אנחנו תולים שהביה היא לשם קידושי. פה הוא עומד ואומר אני לא עושה לשם קידושי, אבל אם לא יהיה עדים והוא לא אמר לה הרי את מקודשת לי, לא יעזור בית דין, פעם לא עוזר, פעם הוא נתן גט, נגמר הסיפור, אין אהבה ממה. רגע אין דבר כזה. ואיך זה נהיה? אדם שנותן גט לאישה היא גרושתו, אם יתברר שהיא לא הייתה גרושתו, אז אין פה אישום איסור, אז מה הבעיה? אז אין בעיה שלא יוכל לשוב לקחתה, לא יצריע הרבה כזה דבר. ברור שהגירושים הם גירושים. גם אי אפשר לבטל גירושים. עכשיו יש סיפור חדש, התייחד איתה במלון, אז ראינו, אם הוא היה איתו בפונדק, אנחנו חוששים שמה הוא חזר וקידש אותה. עכשיו הנידון שלנו היה עם זה שהוא נמצא איתה, מתייחד איתה, וגם סימן לביאה. ואז אין אדם עושה בלעתו בלעת שניות וכו'. וחילקנו בין אירוסים לניסויים, אבל פה הוא עומד וצועק לא רוצה. אנחנו למדנו במשנה את דעת רב יהודה. רב יהודה סבור שבת גר זכר, הבת של גר, דינה כמו בת חלל. וכמו שבבת חלל אנחנו אומרים שהיא פסולה לכהונה, הבת של החלל, למדנו מהמילה זרעו שגם היא פסולה לכהונה, אז גם הבת של הגר היא פסולה לכהונה. ככה אומר רב יהודה במשנה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, וזה בעזרת השם בהמשך, דעת רב יהודה. תניה, אומרת הגמרא, למדנו בברייתא, רב יהודה אומר, פה צריך קצת סבלנות בכדי שיהיה לזה מקשו אחת. רב יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר, והדין נותן, אני יכול ללמוד את זה בקל וחומר. מה החלל שבא מטיפה כשרה? ביתו פסולה, חלל, הרי מקורה מטיפה כשרה. מה החלל שבא מטיפה כשרה? הרי אבא שלו הוא כהן כשר. ובכל זאת ביתו פסולה, אז גר שבא מטיפה פסולה, הרי הוא נולד מגוי, אינו דין שביתו פסולה. צריך לזכור, אנחנו מדברים על כהונה. אנחנו יודעים שמעלה עשו בכהונה. אלמנה אסורה לכהן גדול, רחמונס היא עשתה משהו רע. זה לא בעיה מרוע. התורה אומרת לכהן גדול יש מעלה יתרה. אז כהן אדיוק מותר באלמנה, כהן גדול אסור באלמנה. גרושה היא עשתה משהו רע, בעלה מכה אותה, רחמנות, אישה צעירה, מה אתה רוצה ממנה? אומרת התורה יש מעלה בכהונה שגרושה אסורה לכהן. אם ככה אומרת הגמרא, אז אם אותה אישה שהגיע ממקום כשר, אבא שלה היה כהן, רק מה, הוא בעל אישה כזאת שהיא גרושה, אז הוא בעל אישה שהיא פסולה לו, אבל הוא אדם כשר. בכל זאת התורה אומרת שביתו פסולה, אז אחת כזאת שבאה מאדם שבאה מיסודו מגוי, שמגיע מטיפה פסולה, ודאי שהבת שלו תהיה פסולה. אומרת הגמרא, איזה מין קל וחומר זה? מה לחלל שכן יצירתו בעבירה? אתה משווה? חלל, האבא שלו עשה מעשה עבירה. התורה אומרת, אתה אסור בגרושה, אתה אסור באלמנה וכו', אתה אסור בזונה, ובכל זאת הוא הלך ובא עליה. אז מכיוון שהוא עשה מעשה עבירה ביסודה, אז אני אומר שהיא פסולה לכהונה. הגר הזה עשה הכל כדת וכדין. הוא נשוי כדת וכדין, התגייר כדת וכדין. מה פתאום שביתו תהיה פסולה? עונה הגמרא, על השאלה שלך, כהן ואלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה, הרי הכהן גדול לא נוצר בעבירה, ובכל זאת ביתו פסולה. אז גם אצלנו, אפילו שהגר הזה לא נעשה בעבירה, אבל מכיוון שהיה פה מעשה כזה של גוי שטיפה פסולה, אז מי אלה ביתו פסולה? זאת אומרת, אין הפסול של הבת תלוי ביצירת האב בעבירה. אומרת הגמרא, מה אתה מדבר? מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה? על מה אתה מדבר? מכיוון שהיה ביה בעבירה, לכן הבת היא פסולה. עונה הגמרא, חלל יוכיח. הרי החלל הזה נשא אישה ישראלית. הביה שלו היא ביה כשרה, מותר לחלל לשאת אישה ישראלית. ובכל זאת, בת של חלל אסורה לכהונה. אז הנה אתה רואה שלא הבעיה שלי, זה הביה של האיסור. אומרת הגמרא וחזר הדין, כי אתה תגיד לי מיד, כן. מה לחלל שכן יצירתו בעבירה? ואז אני אגיד לך שכהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה. ואז תגיד לי, אבל מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה? אז אני אגיד לך, חלל יוכיח. וחזר הדין, חלל שוב שבא על בת ישראל. לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם שאינו ברוב טעם. מה החיסרון המשותף שמצאתי לחלל ולאותו גר, לאותו כהן גדול שבא לאלמנה? מה הדבר המשותף? שאינן ברוב הקהל. חלל יצירתו בעבירה, כהן גדול באלמנה ומעשה של עבירה, ואם כן אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל, גם לגר יש בעיה, הוא בא מטיפה פסולה. אז מה המכנה המשותף של כולם? שיש בהם איזה מעשה שנוגד את הדת, חיסרון מסוים, זה בא בגלל שהוא לא דומה לרוב קהל, לא זה הדת, הוא לא דומה לרוב הקהל, בגלל שזה מגיע מטיפה פסולה, זה בגלל שהוא עשה מעשה של עבירה, זה בגלל שיסודה מחלל שיצירתה בעבירה. ומה הדין? אף אני אביא את הגר שלא ברוב הקהל, הוא פתאום פסולה. אומרת הגמרא, עדיין, מה לצד השווה שבהם, שכן יש בהם צד עבירה, כפי שאמרנו. זה לא דומה. החלל יצירתו בעבירה. האלמנה בכהן גדול, המעשה של אביה זה מעשה עבירה. הגר הזה בא על אישה גרה או על ישראלית, לא משנה. הוא נולד, המעשה שלו, הביאה שלו היא בהתר. הילד נולד בהתר. הכל נעשה כדת משה וישראל. אז מה פתאום לבוא ולהגיד שביתו פסולה? אומרת הגמרא, אתה צודק. ולכן אני מוכרח להוציא מהצד השווה, לא תימא הכהן גדול באלמנה ששם באמת יש מעשה עבירה, אלא בוא נבוא ולומר, אלא אימא מצרי ראשון יוכיח. מצרי ראשון זה אותו אדם שעליו התורה אומרת דור שלישי יבוא להם. אבל מצרי ראשון שהוליד ילד ומצרי שני לא ראוי לבוא בקהל. אומרת הגמרא, מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבוא בקהל? לכן ביתו פסולה. מצרי שני פסולה לכהונה, היא פסולה בישראל בכלל. אומרת הגמרא, מה פתאום? חלל יוכיח. חלל יוכיח. חלל שאפילו שהאבא שלו ראוי לבוא בקהל, בכל זאת ביתו פסולה. טוב, מה תגיד לי? מה למצרי ראשון שכן, וחזר הדין, מה לחלל שיצירתו בעבירה? מצרי ראשון יוכיח שאין יצירתו בעבירה, ובכל זאת ביתו פסולה. מה? הוא ייצר משהו בעבירה? הוא התגייר, נשא מצרית ראשונה, הוליד ילד כדת וכדין, כדת משה וישראל, הכל טוב. אבל בקהל הוא לא יכול לבוא. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם שאינן ברוב קהל. מצרי ראשון לא יכול לבוא, חלל לא יכול לבוא, אף והתוצאה ביתו פסולה לכהונה. אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל שהרובה מטיפה פסולה, הוא ביתו פסולה. אומרת הגמרא, מה להצד השווה שבהם שכן פוסלים בביאתם? אומרת הגמרא, איך אתה רוצה לדמות את זה? הרי הצד השווה, המצרי ראשון שיבוא על בת ישראל, הוא פוסל אותה בביאה. החלל הזה שבא עכשיו על הכהנת פוסל אותה בביאה. תאמר אבל בבגר שהוא לא פוסל בביאה. עונה הגמרא, ורב יהודה גר נמי פוסל בביאתו, ומייטי לה במאה צד מהיידינה, אין אכן נמי. בהכרח שדעת רב יהודה שגם גר פוסל בביאתו את הכהנת, עושה אותה חללה. ומכיוון שהוא פוסל אותה בביאתו, אז הוא מכנה משותף כבר עם המצרי ראשון ועם החלל, ונשארנו באותו מקור שהבאנו. מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבוא בקהל, החלל יוכיח. מה לחלל שכן יצירתו בעבירה וכולי. הצד השווה שבהם שיש לנו אחד כזה שברו לא ברוב קהל וביתו פסולה, אף הגר אינו ברוב קהל. למה? כי הוא בא מטיפה פסולה וביתו אינו יכולה להיות נשואה לכהונה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, גר אינטליגנט, מה פרוש את הגר? כי זה שיטת רב יהודה. איפה? היה לנו מחלוקת על זה. רש"י מזכיר את המקור. יש מאן דאמר שאומר שרק בהמוני ומואבי, כי לא יבוא בקהל השם עד עולם, ורבי יהודה סובר שבכל גר. אנחנו למדנו במשנה שלוש שיטות. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ישראל שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה. ישראל שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה, הבתית של רבי אליעזר בן יעקב, וגר שנשא בת ישראל, ביתו כשרה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת, ביתו פסולה לכהונה. זאת אומרת ככה, היה לנו את דעת רבי יהודה במשנה. לפי רבי יהודה, כל בת של גר פסולה לכהונה, כמבואר. בא רבי אליעזר בן יעקב ואומר, אני סבור אחרת. אם הוא בא, אם היא בת של גר, והגר הזה נשוי לישראלית, או להפך, היא גרה והוא ישראלי, היא קשרה לכהונה. רק אם האבא והאמא זה גר וגיורת, אז הבת שלהם פסולה לכהונה. חולק עליו רבי יוסי במשנה ואומר, אף גר שנשא גיורת, ביתו קשרה לכהונה. שלוש שיטות במשנה, מחלוקת תנאים. אומרת על זה הגמרא, תניא. הגמרא מביאה ברייתא, בברייתא יש שיטה רביעית. רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, קשרה לכהונה, גם אם היא בת של גר וגיורת. זאת אומרת, היא עצמה נתגיירה. האבא והאמא היו גויים, הורתה שלא בקדושה, לידתה שלא בקדושה, אבל היא התגיירה לפני שהיא נעשית בת שלוש שנים, אני אומר שהיא קשרה לכהונה. לפי רבי יוסי במשנה, אם האמא ואבא התגיירו, זאת אומרת הורתה ולידתה בקדושה, אז היא יכולה להינשא לכהן. אבל אם היא גיורת, פשוט היה לרבי יוסי שהיא לא יכולה. התוספת, החידוש של רב שמעון בר יוחאי, שאפילו שהיא הגיורת עצמה, אבל היא פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד. אומרת הגמרא, שנאמר, וכל עטף בנשים החיו לכם, והלא פנחס היה עמהם. מדובר שמשה רבינו בא ואומר לאותם לוחמים במלחמת מדיין, וכל עטף בנשים החיו לכם. מי היו הלוחמים? גם פנחס. פנחס היה כהן, ובכל זאת אנחנו אומרים החיו לכם. הכיצד? הרי גיורת אסורה בכהן בהכרח, אומר רב שמעון, שאם היא הייתה פחות מבת שלוש שנים ויום אחד, שביעתה אינה ביעה, אז היא קשרה לכהונה. אומרת הגמרא, ורבנן, מה יעשו עם הפסוק החיו לכם? לעבדים ולשבחות, כן, אתם יכולים לקחת, לא צריכים להרוג אותם, אבל לקח אותה בתור אישה אי אפשר, כי היא פסולת כהונה. אומרת הגמרא, אבל היא בדאמת לכולן, מקרא אחד דרשו. יש בנביא יחזקאל פסוק, שעליו מתבססת ארבע שיטות התנאים. הפסוק אומר, ואלמנה גרושה לא יקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, האלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. הגמרא את סוף הפסוק תסביר בהמשך. דורשת הגמרא, אלמנה גרושה לא יקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל. רבי יהודה סבר, עדיית כל זרע מישראל. אומר רבי יהודה, בכשי שכהן יוכל לקחת גרה, צריך שעיקר הזרע יהיה מישראל. מי זה יקרה? עיקר הזרע. מי זה העיקר? העיקר זה האבא. האבא. אומר רש"י, כל זרע, כלומר, כל עיקר הקרוי זרע, היינו מן האב, לאפוקי בת גר זכר. כי אם האבא היה ישראל, והאמא הייתה גרה, ברור שהבת קשרה לכהונה. גם רב יהודה. כי אנחנו כבר למדנו שכשיש נישואים קשרים בסוף פרק שלישי, אבל זה נאמר למשפחותם לבית אבותם. תמיד אנחנו הולכים אחר הזכר. אז ממילא, כיוון שנאמר בהם למשפחותם לבית אבותם, פשוט לנו שאם יש לנו אבא ישראל ואמא גרה, הבת קשרה לכהונה. רב יהודה אומר, והדגש הוא במשנה, וככה כותרת הייתה בדף עין עמוד א' למעלה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה. אומר רש"י בשורה הראשונה, ודווקא נקט כדקטני ואביל דבת חללה שניסית לישראל קשרה לכהונה וכו'. אז נכון ששם נידון על חלל, אבל אנחנו דימינו את הנושא של גר לנושא של חלל לפי רבי יהודה. זה בלתא דפשיטא, אבא יהודי והאימא גרה, הבת קשרה לכהונה. הנידון שעמד בפנינו כאשר האבא הוא גר והאימא גיורת והאימא בת ישראל, ועל זה אנחנו אומרים עיקר זרעו מישראל, ולכן אומר רבי יהודה לא קשרה לכהונה. רבי אליעזר בן יעקב סבר, מזרע ואפילו מקצת זרע. בא רבי אליעזר בן יעקב ואומר, גם זרע כחוש, זאת אומרת גם אם האמא בת ישראל, זה כבר מספיק בשביל שהיא תהיה ראויה לכהן. ולכן אם זה אבא ואמא גר וגיורת, הבת לא קשרה לכהונה, אבל אם יש מישהו מישראל, קשרה לכהונה. ועל זה בא רבי יוסי סבר, מי שנזרעו בישראל, לא צריך שיש שום דבר מזרע ישראל של אבא ישראל או אמא ישראל, אלא צריך שכשהזריעה של הילד נוצר מאישה כזאת ומאיש כזה שהם בני שייכים לעם ישראל, ומכיוון שהגר והגיורת אבות התגיירו עוד לפני שהיא נזרעה, אז הבת אבות היא קשרה לכהונה. רבי שמעון בן יוחאי סבר, מי שנזרעו בתוליה בישראל, גם אם היא עצמאית גיירה, אבל את בתוליה היא קיבלה כשהייתה בת ישראל, היא כבר גיורת, עד שלוש שנים בתוליה חוזרים. זאת אומרת שמבחינתנו עד שלוש שנים היא קשרה לכהונה, יותר משלוש שנים הגרה פסולה לכהונה. אמר לרב נחמן לרבה, אז היא לא קרויה לכהן, היא מצוינת, אבל לכהן היא לא קשרה. אם היא אלמנה היא עשתה משהו רע, אבל היא לא קשרה לכהן גדול. כי זה הפסוק, זה הגזרת הכתוב, נזרעו בתוליה בישראל. שואל את הגמרא, שואל רב נחמן את רבה, הענחת המוזבט, היקרא הפסוק הזה שאתה מביא מהנביא, רישה בכהן גדול וסיפה בכהן אדיוט. תחילת הפסוק, אלמנה וגרושה לא יקחו כי אם בתולות, מי צריך לקחת דווקא בתולה? ומי אסור באלמנה? זה דין בכהן גדול. כהן אדיוט לא נאמר שהוא צריך לקחת דווקא אישה בתולה. כהן גדול, כהן אדיוט לא נאסר באלמנה. והסיפה של הפסוק, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו. הפסוק הזה לכאורה מדבר דווקא בכל כהן, כולל כהן אדיוט, שצריך לקחת אישה שהיא מיוחסת על פניו. אומר רש"י, וסיפה בכהן אדיוט, דקאמר בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו וכסל כדעתך, דאחי כאמר, שהיא אלמנה ממיוחס הראוי להפיע לכהונה. איזה אישה אלמנה הוא לוקח? אישה כזאתי שבפוטנציאל היה אפשר לקחת אותה לכהונה, משפחה מיוחפת. אומרת הגמרא, שמעת דבר כזה, רישה בכהן גדול וסיפה בכהן אדיוט? אמר להין, אומר לו רבא, כן. שואל אותו רב נחמן, וכתב קרחי, אתה מכיר עוד פסוק כזה שאתה יכול לספר לי עליו? אמר לי, אומר לו רבא, אין, דכתיב, ונר אלוקים תרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם. על פניו, איפה שמואל שוכב? בתוך ההיכל. שואל את הגמרא, ולא אם ישיבה בעזרה אלא למחה בית דוד בלבד. לא ייתכן להסביר את הפסוק, שהפסוק באמת מדבר על שכיבה בתוך ההיכל, אבל זה הפסוק. ונר אלוקים תרם יכבה. על איפה? על איזה נר? על המנורה. נר אלוקים. איפה זה עומד? בתוך המשכן. בהיכל. ועל פניו ההמשך, ושמואל שוכב בהיכל השם, מדבר על אותו עניין. אומרת הגמרא, אלא, בהכרח, איך צריך להסביר את הפסוק? נר אלוקים תרם יכבה בהיכל השם. ושמואל שוכב במקומו, לא השמואל שוכב בהיכל השם. שמואל שוכב איפה שישכבו אותם הלווים, כפי שרש"י מזכיר, שהיו את הלווים שהיו שומרים, והיה להם לשכה ששם הם היו שוכבים. אז שמואל שוכב במקום שמותר ללווים, שמואל היה כידוע לוי. אבל הפסוק עצמו מתחלק, אפילו שהפסוק עצמו לא מפרש את עצמו. אז אותו דבר אצלנו, הפסוק מתחלק, חלקו בכהן גדול, חלקו בכהן אדיוט, אפילו שהפסוק לא מציין. אומרת הגמרא, אז אם אתה כבר מסביר לי את הפסוק, אולי תסביר לי את הסיפה, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, מכהן אין מישראל לא? מה אפשר? אלמנה מכהן אפשר לכהן, ואלמנה מישראל לא טוב לכהן. אומרת הגמרא, אחי כאמר, מכהן ייקחו, משאר כהנים ייקחו. תמי על המיחי, מכהן ייקחו, משאר כהנים ייקחו. דהיינו, הפסוק באמת מדבר על כהן אדיוט. ואלמנה אשר תהיה, אלמנה, מאיפה? אפילו מישראל. אז אם הוא משאר כהנים, הוא יכול לשאת אותה. אבל אם הוא כהן גדול, הוא לא יכול לשאת אותה. אז מה שכתוב אלמנה מכהן, לא הכוונה ביחס לכהן, אלמנת הכהן, אלמנתו של הכהן, אלא איזה כהן רשאי לשאת אלמנה מישראל? כהן כזה שהוא לא כהן גדול. אומרת הגמרא, לא חידוש, הפסוק מלמד, מה צריך כל פסוק הוא חידוש? זה לא פסוק בתורה, פסוק בנביא. והנביא חוזר ואומר, מה הבעיה? אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, תניא למי אחי מכהן יקחו, משאר כהנים יקחו, רבי יהודה אומר, מן המשיאים לכהונים יקחו. רק אישה כזאת, אלמנה כזאת של אדם כשר, שאפשר להשיא ממנו לכהונה. להפוק למשל למנתו של גר, שמכיוון שאליבא דרבי יהודה הרי גר ביתו פסולה לכהונה, אז גם האלמנה שלו תהיה פסולה לכהונה. עונה הגמרא, רבי יהודה לטעמי דאמר בת גר זכר כבת חלל זכר וביתו לא כשרה לכהונה, ורבי יהודה סובר כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו, וכל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו. אז אפילו שהוא אדם כשר ויש לו אלמנה בת ישראל, אבל מכיוון שהייתה נשואה לגר והבת שלה פסולה לכהונה, אז גם היא הופכת להיות פסולה לכהונה. שיטת רבי יהודה. רבי עזר בן יעקב כמובן חולה, רבי יהודה לשיטתו, כי רבי יהודה סובר שבת גט זכר באמת אסורה לכהונה. רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה. אמר רב נונה משמי דאולה הלכה כרבי יוסי, וכן אמר רבא בר חנה הלכה כרבי יוסי. אז למין האמת, גר שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה. אומרת הגמרא, אבל הוא מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סלסול ועצמן מעלה יתרה כרבי אליעזר בן יעקב, שגר שנשא גיורת ביתו פסולה לכהונה. גר שנשא ישראלית ישראלית, גיורת שנשא ישראל ביתו כשרה, אבל גר וגיורת ביתו פסולה. אמר נחמן, אמר לי הונה, בא לי מלך, אם אדם בא לשאול אותנו כהן, בא אצלנו לשאול אותנו, מה הדין? אני רוצה לקחת את ביתו של מורים לו כרבי אליעזר בן יעקב, שמבת גר וגרה אתה לא לוקח. נשא, אם בפועל הוא כבר לקח אותה, אפילו שנהגו בעצמם סלפו לאחר חורבן הבית, הם מוצאים אותה ממנו כרבי יוסי. אומרת המשנה, אומר, בלי זה ממזר אינו נאמן. המעניין, אפילו שאנחנו לא מתעכבים, זה איך שרשי לומד את המשנה. פשטות, אם אנחנו היינו רואים את המשנה בלי רשי, אז היינו אומרים שהיסוד של הדברים, אין אדם משים עצמו רשע. אז אדם לא יבוא ויגיד, הבן שלי ממזר, אדם לא משים עצמו. לא רשע, אם אדם אומר בני, אז הוא לא מדבר על אשתו. באשתו זה לא בני, זה בנה. זה בנה. אם הוא אומר בני, אז הוא בא עם ילד ואומר, מוריי ואבותיי, הילד הזה שנמצא פה, בן שלי, והבן שלי נולד מאשת איש, נולד מאריות, וממילא הוא ממזר. רשי אומר אינו נאמן, דקרוב הוא אצלו ואינו כשר להעיד עליו. מדברים על זה, הזמן הוא רק לעורר, אבל העיקרון, אנחנו מכירים בן אדם משים עצמו רשע. רשי אומר זה לא זה עדות של קרוב, הוא לא נאמן. ואפילו שניהם עודים, גם אם האמא אומרת שהוא ממזר, לא עובר, הוא נשאר כשר. כמו כן על העובר שבמאה, ממזרו, היא עוד לא ילדה. באים ואומרים באולטרסאונד שהילד הזה הוא ממזר, אינו נאמן. אינם נאמנים, רבי יהודה אומר נאמנים, ורבי יהודה חולק גם על הרישה כפי שנבהר בגמרא. מהי ואפילו שניהם? שואלת הגמרא, מה זה ואפילו? עונה הגמרא, לא מבאי כמר, המשנה בנויה ולא מבאי, מה? לא מבאי איהו, שבא בפנינו אדם זכר מביא ילד ואומר בני זה ממזר, זה לוקים לי, מי אמר לך זה בן שלך? כי אתה באת עליה ביד פסול, אולי עוד מישהו בא עליה? אולי בעלה בא עליה? אז ממילא הוא לא נאמן? אלא אפילו איהי דקים לה באה אישה ואומרת אני יודעת ואת תתווכח איתי, זה הגבר היחידי שהייתי איתו והוא ממזר, לא נאמנת. ולא מבעיה יחדית לחזקה וקשרות, טוב היה מקום לבוא לומר יש פה ילד, הילד יש לו כבר חזקת קשרות, הם רוצים לאבד את חזקתו, הם לא נאמנים. אבל אלא אפילו הוא עובר נמי דלת לי חזקה דקשרות, לא מהם לי, למה? אז רשי אומר כי הם קרובים וקרוב אי אפשר לקבל מנו עדות. רבי יהודה אומר נאמנים, מה פתאום נאמנים? כדתניא יקיר יקירנו לאחרים, מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בלי בחורי, כשם שנאמן אדם לומר זה בלי בחורי, כך נאמן אדם לומר זה בן גושה וזה בן חלוצה. רב יהודה לשיטתו שאומר שכשהתורה חידשה את הדין של יקיר, כי את בן התנועה יקיר לתת לו פי שניים, אז התורה חידשה שאבא נאמן לבוא ולהעיד על הבן. ולא רק שהוא נאמן להעיד על הבן לזכותו, לטעון שהוא בכור ולתת לו פי שניים, אלא גם לחובתו, לומר שהוא בן גרושה או בן חלוצה, כי פשטות רב יהודה לומד את הפסוק כך. האדם הזה יש לו כמה ילדים. יש לו ילדים בני 13, 15 וילד בן 7. ובא עכשיו ואומר לנו, הילד הזה זה הבן הבכור שלי. זאת אומרת שהוא יכול לבוא על ידי זה והוא מכשיר את הילד הזה, ועל הילד הזה הוא נאמן, בהכרח ששאר הילדים הם בעיה. הם לא בנים שלו, אי זה מאשתו, אז זה ממזירי וכו', יש פה בעיה. זאת אומרת שהתורה אומר רב יהודה נתנה לו כוח גם לקלקל, אז הוא נאמן לומר בן גרושה, בן חלוצה. והחכמים אומרים אינו נאמן, מה שנתנה לו תורה כוח זה רק להועיל, להיטיב, לפסול אין לו כוח. אמר לרב הרבה יצחק לרבה, לא יודע, כמו פלגינן דיבורה, לא יודע, פלגינן נאמנות, הוא יכול לדבר עליו, על אחרים הוא לא יכול לדבר. בישלמה לרב יהודה היינו דכתיב יקיר. טוב, לפי רב יהודה אני מבין למה צריך שהפסוק ילמד אותך שיש כוח לאבא לקלקל את הילד. לקלקל ילד צריך כוח. אלא לרבנן יקיר, למה לי? מי צריך אותו? בשביל מה אני צריך שהוא יספר לי שזה הבן שלו? אומר דגמה, וצריך היכר, מה פירוש? למשל, במקרה של בכור, הוא עכשיו רוצה לדעת שמגיע לו פי שניים, צריך את האבא. אומרת דגמה, זה? למה הלכת? לתת לו פי שניים? פשיטה, למה לקרא? ואם התורה לא הייתה נותנת לו כוח, מי גודי בא עמת ולעמת נה, מי היא לא יעיב לי? מה היה קורה אם האבא היה קם בבוקר ואומר, רבותיי, את כל הנכסים שלי אני רוצה לתת לבן יעקב. הבן הזה הוא הבן הרביעי שלו, הוא יכול לתת את כל הנכסים שלו. אז מכיוון שהוא רשאי לבוא ולתת את כל נכסיו, אז הוא גם נאמן עכשיו לומר לי שזה הבן הבכור שלו ומגיע לו פי שניים. למה לא? זה מיגו פשוט ביותר. לא אחרי מותו עכשיו הוא רוצה לתת לו. אומרת הגמרא, בנכסים שנפלו לאחר מכן. נכון שעל מה שיש עכשיו יעזור לי מאוד העדות שלו, לא צריך, בלי תורה. הוא יכול לתת מתנה, אז מתוך שהוא נאמן לתת מתנה, הוא גם נאמן לומר מי הבן הבכור. אבל מה שהיא פה לאחר הדיבור הזה, פה הוא כבר לא נאמן הזה. כי פשטות אני מבין שאדם לא נותן, לא מקנה דבר שלא בא לעולם. שואלת מיד הגמרא לרבי ירדה, אמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. יקיר למה לי? קודם הבנתי מה הבעיה, כי הוא לא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם. אבל אם אני יכול לתת מתנה שעדיין לא נמצא בעולם, אז ויכוח שאני יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, אני אהיה נאמן על הבן גם בלי הפסוק. אומרת הגמרא שנפלו לו כשהוא גופף. יש מצב שהוא לא יכול לחלק מתנות. רש"י לומד, כשנפלו לו כשהוא גופף, אומר רש"י בשורה השנייה מהרחבות, לאחר שהעיד כך, אהני לי שנפלו לו נכסים כשהוא גופף, שיטול זה בהם חלק בכורה, ואילב דהם נקרא, לאב להכירו משום מיגו לא זכה בהם. דמודה רב מאיר ואומר נכסים שיבואו לי כשיהיה גופף נתונים לך שלא אמר כלום. למה? הועיל ובשעה שבאים לעולם לאו בר מתנאו. לאו בר מתנאו, כי גופף לא יכול לחלק מתנות. רשי, למה? ככה. למה הוא יכול? ולהכי נקת גופף ולא נקת לאחר מיטה. דהנו אפילו בתורת בכורה לא מהמלא, הרי כל נכסים שיפלו לאבא לאחר מותו, אף כל הדין של בכור פי שניים זה עד מות האבא. אבל כל דבר שמגיע לאחר מות האבא שכולם שווים חלק בחלק, אף גופף עדיין ושלב שזה ברשות האבא ולמכור מגיע פי שניים. אומר רשי, אבל הוא לא יכול להקנות כשהוא גופף. שמעת? שחיב רק כן, גופף זה שלב יותר מאוחר. ככה, זה רשי, רשי, לא יודע מה עושה, זה רשי, תפור בו
לא. הוא לא חושב
שלא בגוספים למיטה. מה
הקשר? אז הוא לא ימות.
מי לא ימות? שמעת על גופף שלא מת?
רבי מאיר חי שלמיותה, לא זאת.
רבי מאיר לא חי שלמיותה.
חי שלמיותה.
אז ודאי שהוא ימות.
לא, רוב הגוספים למיטה, הוא חי שלמיותה. שחלק
מהגוסים
לא,
לא
מתים,
ואת מרצה,
אפשר לתת לו
התנה. אומר רשי לא ככה. לא מבין ברוב ומיעוט. נותן מתנות או לא נותן? גופף לא נותן מתנות. אתה לא מבין את רשי, לא קרה כלום. זה רשי. בתופות במקום, בתופות בתוך הדברים, קצת אחרי תופות ריה זקן מביא תופות, משמע מתוך פירושו דנתינה דגופף אינה כלום. וכמו כן יש מדגדקים. דגופף שרמז יכתוב גט לאשתו, אין כותבים. דגופף אין מעשיו כלום. אומר תופות, לא רק במתנות, לא רק בכסף. אם עכשיו הוא רוצה להציל אותה מאיבום, יש לו אח בסוף העולם ימינה, אין סיכוי שהיא תמצא אותו. אם הוא בא בתורת גופף, אין מעשה גופף כלום. נכון, שתופות מקשה, שבמסכת צמחות אמרינן, הגופף הרי הוא כחי לכל דבריו, לדרו נדר וקדשו הקדש. אחרי זה הוא דוחה שמה, אחרי זה הוא מזכיר את הגמרא במסכת גיטים ומסכת שבת, שורה תחתונה מביא תופות בערך 8 שורות מלמטה, לכן נראה לי דוודאי גופף דבריו קיימים. ואך אגבי מתנה, היינו תעמה דמתנתו אינה כלום, דמסתומה, גופף אינו יכול לדבר. אבל אם היה מדבר פשיטה דבריו קיימים, ועד הנקת גופף או נקת חולה שנשתתק משום דמסתמה יתרפא, ואז יהיה בידו להקנות. אבל גופף אין רגילות שיתרפא. וחולה נמי שנשתתק ורקין בראשו דבריו קיימים. זאת אומרת, הוא בא ואומר בקיצור, הסיפור של הגופף הוא לא מסוגל לדבר, אז אני לא יודע מה הרצון שלו. אז מה שהוא אמר לי קודם לא מגלה לי על עכשיו. לכן אני לא יכול כך, אבל הוא יצייר והגופף היה מגלה את רצונו, אומר תופות הוא באמת יכול. רשי סובר, אין מעשה גופף כלום.